כן, אנחנו בתשובה של הרמב״ם לשאלה שהוא הציג, האם עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא יודע את העתיד, אין פה בעצם סתירה לבחירה החופשית. אז אנחנו כבר הסברנו ככה את השאלה הזאת. זה ודאי שאם נניח שהיכולת לדעת העתידו תלויה בזה שיש מערכת, כמו שאנחנו יודעים על פי חוקי הטבע, לצפות מה יקרה, זאת אומרת שיש מערכת של סיבות והכרחים מתוך הסיבות האלה, שהמציאות תתנהל דווקא באופן מסוים. כלומר, אם כך מבינים, אנחנו מבינים את ידיעת השם, אז זה פשיט השם בחירה חופשית. זה בעצם אומר שיש פה... אבל גם אם תאמר שזה ידיעת השם היא לא בנויה על פי כמו ידיעת חכמי הטבע, את המציאות ואת החוקים שלה, אבל עצם זה שיש ידיעה של אלוקים שקודמת בזמן לפעולה שיעשה האדם, מכריחה אותנו מבחינת הלוגיקה לומר שלאדם הזה אין שתי אפשרויות, אין אפשרות אחרת. כי אם יש אפשרות אחרת, כן, נניח, רק לסבר את האוזן, מבחינת הקדוש ברוך הוא זה אין סוף אחורה בזמן, אבל נניח, אם הקדוש ברוך הוא ביום ראשון כבר יודע שביום שלישי ראובן יפנה ימינה, אז, או ראובן לא יניח תפילין, אז לראובן אין אפשרות אחרת, כי אם יש ביום שלישי, כן, ראובן ב-12 בצהריים, יש לרובן לא מניח את התפילין, ויש לרובן עוד אפשרות להניח את התפילין, אז הידיעה של אלוקים היא לא ידיעה מוחלטת. לא יכול להיות שיש לו ידיעה מוחלטת שכך וכך יקרה, ואתה אומר שאף על פי כן יכול לקרות משהו אחר. כן? עצם זה שבזמן העתיד יכול לקרות גם משהו אחר, זה אומר שהידיעה היא לא ודאית. וזה אתה לא רוצה לומר ביחס אלוקים. טוב, הכיוון של הרמב״ם לומר שמציאות השם היא מציאות אחרת, ממילא גם מושגי הידיעה האלוקית הם עניינים אחרים, ולכן אין אפשרות להקיש וללמוד מידיעת בני אדם לידיעת האלוקים. זאת אומרת, במילים אחרות, אילו הידיעה של אלוקים הייתה כמו הידיעה שלנו, הייתה פה אכן סתירה. לא ייתכן שתהיה ידיעה מוחלטת ביום ראשון, כשביום שלישי ייתכן שביחס לאותה מציאות יש אפשרות אחרת. זה סתירה מנועבה. אבל במושגי הידיעה האלוקית אין כאן סתירה. עכשיו בעצם הוא לא הסביר לנו כלום איך זה עובד, כי הוא רק אמר שהסתירה הלוגית שהצגנו היא קיימת במושגי ידיעה שאנחנו מכירים. אבל יש מושגי ידיעה ששם אין את הסתירה. איך זה בדיוק? זה אומר הרמב״ם נשגב מבינתנו. עכשיו, כדי להסביר לנו, אני לא חושב שההסבר שהוא אומר פה הוא מסביר באופן ענייני איך זה לא סותר, אבל הוא רק מראה שסוג הידיעה של אלוקים היא סוג ידיעה אחרת. אז בוא נראה מה הוא אומר. אז זה מה שהתחלנו לראות בפעם שעברה, שידיעת השם הוא ודעתו זה מציאות אחת. אז אצל בני האדם, כן. עכשיו נראה את זה בפנים, שמע איפה הוא ממני מה שאומרה ויתבונן בו מאוד, כי הוא האמת בלי ספק, וזה שכבר התבהר בחומה האלוהית. אצלו מה שאחר הטבע, אתם יודעים מה שאחר הטבע? יש מה שנקרא בספרים של אריסטו, מטאפיזיקה. עכשיו לא נקרא מטאפיזיקה, נשמע לנו משהו מסתורי, אבל מטאפיזיקה זה הכוונה היא לספרים שאחר הפיזיקה. אריסטו חיבר ספרים שנוגעים למציאות הגשמית, נקרא זה ככה, של העולם, וכדרכם של הפילוסופים היוונים, הם לא דנו רק בעולם החומר, כמו המדע של היום, הם גם דנו במימד הרוחני של המציאות. כן, גם בו הם ראו חוכמה מחקרית לכל דבר ועניין. ודנו ביחס למימד הרוחני של המציאות במושגי השכל, בדיוק כמו שדנים ביחס לעולם החומר. והספרים שאריסטו חיבר ביחס למימד, מימד הרוחני של המציאות, נקראים מטאפיזיקה, מה שאחר הפיזיקה. זה הסיפור של השם הזה. אז זה מה שהרמב"ם מצטט פה. כן, כבר התבהר בחומה האלוהית, זאת אומרת מה שאחר הטבע, שהשם מתעלה אינו יודע בדעת ולא חי בחיים, עד שהוא הוא והדעת שני דברים, כמו שאדם ודעתו, לפי שאדם זולת הדעת והדעת זולת האדם, והם שניים. שאילו היה השם יודע בדעת, היה מתחייב הריבוי, ונמצאים בקדמונים רבים, השם והדעת אשר בה ידע, והחיים אשר בה אם הוא חי, והיכולת אשר בה הוא יכול, וכן כל תאריו. כן, כי היינו תופסים את זה כשני דברים שונים. ואומנם זכרתי לך טענה קרובה להבנת המון בני האדם, אף כי הטענות והראיות אשר בטלו זה חזקות מאוד ומופתיות, תתאמת שהוא יתעלה, תאריו הוא, תאריו הוא. כן, זאת אומרת, המציאות של השם היא מציאות אחת, כמו שאמרנו, אחדותית, עד שיאמר שהוא הדעת והוא היודע והוא הידוע. והוא החיים והוא החי והוא הממשיך לעצמו החיים, וכן שאר התארים. עכשיו בואו ניקח רק את זה ביחס לדעת. אצל בני אדם יש את האדם היודע, יש את הדעת, כן? הדעת זה השכל, כן? שזה עוד דבר, ויש את הידוע, זה האובייקט שנקלט בדעת האדם. נכון? יש שלושה דברים. עכשיו, אצל הקדוש ברוך הוא, כיוון שאין אצלו הפרדה בין היודע לבין הדעת, הוא והדעת שלו זה מציאות אחת, אז גם בעצם יצא, וגם אין דבר כזה מחוץ לדעת שלו. אז יוצא שכשהקדוש ברוך הוא יודע כביכול, הוא יודע את עצמו. כי הכל כלול במציאות שלו. טוב, אז זה מה שהוא אומר, אלו עניינים קשים, אל תקווה להבינם, בטח לא במסגרת שלנו, ולזה העיקר הגדול, לא תתיר לשון העברים, לומר חי השם, כמו שאמרו, חי נפשך, חי פרעו, רצוני לומר, שם נשמח, כן, יש את החיים של פרעו, יש את החיים של הנפש, כן, החיים של הנפש, זה הכוונה, יש את הנפש, ויש את החיות, כן, מה שהיא משפיעה על הגוף, כי הנשמח והסומך שני דברים חלוקים, ולא ישמח דבר לעצמו. ושחיי השם הם עצמו ועצמו חייו, ואינם דבר אחר זולתו, לא אמרו מצביחות, אלא אמרו חי השם. והכוונה שהוא ודעתו דבר אחד. כן? כלומר, זה לא תואר, אלא זה כלול במציאות שלו. מה שאנחנו קוראים את המושג שנקרא חיות, כן? מה זה בכלל המושג שנקרא חיים ביחס להשם? כן, זה דבר שטעון הסבר. בכלל המושג חיים זה מושג קצת מופשט, שצריך הסברה למה אנחנו מתייחסים ביחס למושג הזה. הרי אם אנחנו אומר שחיים זה הכוונה, התופעות הביולוגיות נקרא לזה כך, לזה אנחנו קוראים חיים, אז זה ודאי לא קיים ביחס לאלוקים, זה תופעות שקיימות בעולם החומר. זה לא שייך ביחס למציאות של השם. כן? אבל מה שנראה זה הכוונה לקיום. אצל האדם אתה יכול להגיד הוא קיים, וכאילו הוא יכול להיות לא קיים. ואצל אלוקים אין דבר כזה. טוב, בואו נתקדם. כבר התברר גם מה שאחר הטבע, כוונה בחוכמה האלוהית. שאין יכולת בשכלנו להקיף מציאותו, יתעלה בשלמות, וזה לשלמות מציאותו וחסרון שכלנו. כבר לא מסוגלים להשיג את אמיתת המציאות האלוקית, ואלה מציאותו סיבות שיוודע בהן, ושקיצור שכלנו מהשיגו כקיצור אור הראות מהשיג אור השמש. שאין זה לחולשת אור השמש, אלא להיות זה האור יותר חזק מן האור אשר ירצה להשיגו. מדובר בזה העניין הרבה, והם כולם מאמרים אמיתיים ובוערים. והתחייב בפני זה שלא נדע דעתו גם כן, ולא נקיפה לה בשום פנים, היות שהוא דעתו ודעתו הוא. כן, זאת אומרת, המציאות של השם כוללת, כמו שאמרנו, את הדעת, אין אצלו הפרדות, כן? הוא לא ייצור מורכב. וזה העניין הוא נפלא מאוד, והוא אשר נעלם מהם, כוונה מאלו שמשווים את ידיעת השם לידיעה שלנו, ואז הם שואלים אם אלוקים יודע עוד לפני שנעשה שם, אז איך יכול להיות שיש לו ידיעה מוחלטת ואף על פי כן יש לנו בחירה? ועבדו. ועבדו הכוונה במובן שהם משובשים בדעת, כי הם גרם להם לטעון שאין בחירה חופשית לאנשים. ואמרנו, אין בחירה חופשית לאנשים, זה אומר שבעצם אתה לא מטיל אחריות לאדם על מעשיו. אומרת, ברגע שאדם יעשה והוא יגיד, אני לא אחראי על המעשים שלי, זה נורא, נכון? כל עבירה שהוא יעשה, זה לא חי. הרי אם לא הייתי מוכרח לעשות את זה, לא הייתי עושה. וכל מה שאני עושה, אני מוכרח. לפי שהם ידעו כי מציאותו התעלה על שמותה לא תושג וביקשו להשיג דעתו עד שתיפול תחת שכליהם, וזה מה שלא ייתכן. כי לו הוקפנו, כן, השאלה שלהם, אומר הרמב״ם, היא בגלל שהם משווים את ידיעת השם לידיעה האנושית. כי לו הקפנו דעתו, הקפנו מציאותו, הועיל והכל דבר אחד לפי שהשגתו, אלא על השלמות היא, שיושג כמו שהוא במציאותו, מן הדעת והיכולות והרצון והחיים, וזולת זה מתאריו הנעים. הכוונה המתאימים. הנה כבר בערנו כי המחשבה בהשגת דעתו שכלות גמורה, זולת שנדע שהוא יודע, כמו שנדע שהוא נמצא. והיא נשאלה איך היא דעתו, לומר שאנחנו לא נשיג זה, כמו שלא נשיג מציאותו בשלמות. כבר גונה מי שרצה להשיג דעתו איתה לבין, אמר לו, החקר אלוה תמצא. כן, וכי אתה מסוגל לתפוס את הדעת האלוקית. היוצא מכל מה שאמרנו, כפעולות האדם מסורות אליו. וברשותו לא להיות צדיק או רשע, מבלי הכרח מעט השם על אחד שני המצבים, וזה חובו המצווה והלימוד והאכלה והגמול והעונש, ואין בכל זה קושי. ולכן יש מצוות שאתה מצווה, אמרנו מה שייך לצוות מישהו שאין לו בחירה, מה שייך להניש מישהו שאין לו בחירה, מה שייך להשתדל אם אין לנו בחירה, מה אני משתדל, כאילו זה משתדל למה? כל מה שקורה איתי הוא לא בשליטה שלי. אבל אנחנו לא חיים בצורה כזאת, בתפיסה הפשוטה שלנו, את חיינו ואת מציאותנו. לא רק בגלל שזה מה שהתורה אומרת, אלא בגלל שזה גם התפיסה הפשוטה של בן אדם את החיים. כל בן אדם יגיד, אני הולך ללמוד מקצוע, כי אם לא כן, אני ירני. זה מה שהוא יגיד. או שאני צריך להשיג את, את הסכום הנדרש לקיומי באיזושהי דרך. למה? מי אמר שזה יעזור? זה שאתה תפעל פה. ברור שזה יעזור. ומי אמר שזה תלוי בך? ברור שזה תלוי בי. זה משהו שאנחנו חווים אותו באופן הפשוט. אמנם תואר דעתו התעלה והשגתו לכל הדברים, הרי שחלו ליצור מזה כשבאנו, וזה כלל מה שהתכוונו לדיו, וזה העניין. הוא הגיע את להפסיק הדברים הן, אבל התחיל פירוש את המסכת אשר לה הקדמנו אל הפרקים. זה בעצם מסכת אבות, רק הדברים של הרמב״ם מראים לנו כמה החשיבות שהוא התייחס לדברים שכתובים במסכת הזאת. בעצם הוא אמר, אחרי שתבין את נפש האדם טוב, אז אתה גם תבין את הדרכות של חכמים במסכת אבות. כן? חכמים במסכת אבות לא באו לתת לנו עכשיו איזה שהם מין פתגמים יפים להתעוררות המוטיבציה. זה אמיתויות עמוקות שנמצאות ביסוד הדברים שלהם, שמבטאים את ההנהגות הנכונות שנוגעות לתיקון הנפש של האדם ולמצב המתוקן שלו. זה המשמעות של המסכת הזאת. אני רק רוצה שנעשה סקירה על כל שמונת הפרקים של ההקדמה הזאת. הפרק ראשון תעסק בנפש וביכולות השונות הנפשיות. הפרק השני תעסק בשאלה איפה מצוות התורה מתגלות בנפש האדם, זאת אומרת, מה זה מעלה ופחיתות בנפש ואיפה המצוות של התורה מתגלות, זה שני הנושאים, שזה עדיין ברורים בסיסיים ביחס לנפש. הפרק השלישי, כן, עסק בהקבלה בין החולאים הגופניים לחולאים הנפשיים. זה הפרק שעוסק בחולאי הנפש, ומסביר בעצם מה זה המצבים הלא תקינים במציאות הנפשית. הפרק הרביעי עוסק ברפואה. הפרק החמישי עוסק במצב האידיאלי שכל מעשיך היו לשם שמיים, ששם אדם צריך לשאוף. הפרק השישי עוסק בשאלת הכובש מול האדם שכבר מתוקן במידות. זאת אומרת, זה איזושהי עוד הברה שנוגעת למצוות התורה והמשמעות שלהם ביחס למצב שלמות הנפש. הפרק השביעי עוסק במדרגות של הנבואה, שזה בעצם מדרגות שונות בשלמות הנפשית, כמו שהרמב"ם מסביר. והפרק השמיני עוסק מה כלול ביכולות של האדם. זה הבחירה החופשית, שבעיקרון ההבדלים בבני האדם הם כתוצאה מגוף שונה, אבל בנפש כשלעצמה יש את כל היכולות, ואפשר להתגבר על הטיות הגופניות. זאת אומרת, הגוף גורם לנטייה כזו או אחרת בנפש, ואפשר להתגבר על הדבר הזה, ועל ידי פעולות נכונות להביא את עצמו למצב מתוקן בחילת הנפש, ככה אצל רוב קרוב בני האדם. ההבדלים יהיו בשאלה של מידת המאמצים שתידרש כדי להביא את המצב של השלמות הנפשית הזו.
רב, אז יוצא מכך שלמסקנה סופית,